שלום לכולם, היום יום שלישי, כ"ד בתמוז תשע"ז. אנחנו נמצאים שמונה ימים לאחר 17 בתמוז, אבל בימים אלו בוודאי ובוודאי שתמיד נוח ונכון יותר ומתאים יותר, לא מבחינת הנוחות, אלא לתת מנוח לנפשנו ולהכיר את המשמעות של הימים הללו, שיהיו קרובים אלינו יותר, על מנת שנבין ונבחין כיצד ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים בימים אלו את הנהגותינו היומיומיות. כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף מנטט בהלכה א', חייבים להתענות בתשעה באב וביוד זין בתמוז ובג' בתשרי וביוד בטבת. ארבעת עצמות הידועים, ומה הסיבה? כותב מרן, מפני דברים הרעים שהראו בהם. כבר הימים הללו ימים רצופים בהיסטוריה כואבת, בהיסטוריה לא נעימה, בהיסטוריה של גלות, בהיסטוריה של חורבן, בהיסטוריה של טרום חורבן. וממשיך מרן ואומר, אף על גב דכתיב בקרא בחודש הרביעי בתשעה לחודש ובקיעה העיר, אין מטענים בתת בו, אלא ביוד זין. נאמר בפסוק מפורש, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש. אם כן, מדוע אנחנו צמים ביוד זין? מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בתת בו, בבית ראשון, כיוון שבשנייה הובקעה ביוד זין בו, תקנו להתענות ביוד זין בו, משום דחורבן בית שני חמיר לנו, ורבותיי, עד היום גלות של בית שני עדיין נמשכת, והר הבית בידוע שועלים הלכו בו. ואם כן, אני רוצה יחד איתכם להתבונן בימים הללו שבין צום 17 בתמוז לבין צום 9 באב. כמובן, ידוע שימים אלו נקראים בשם ימי בין המיצרים. מדוע? מה פתאום נבחר שם זה לימים הללו? זה על פי הפסוק. הפסוק במגילת איכה אומר, הכתוב, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים לא מצאה מנוח, כל רודפיה היא סיגועה בין המיצרים. ב-17 בתמוז הובקעה החומה, ולמעשה מהיום הזה נכנסו אויבינו בשערי העיר ירושלים, והתחילו לטבוח, לרצוח, ללא רחם, שפכו דמם של רבבות רבבות יהודים עד יום תשעה באב. מעשה צרה רודפת צרה, כאב רודף כאב. ביום תשעה באב הוכפלה הצרה. איך היא הוכפלה? הושלם החורבן. הוצת בניין בית המקדש והוחרב. על יותר אותם אויבים. באותו היום כבודנו הלאומי, הממלכתי, האלוקי, הרוחני כעם, הושפל עד אפר. ומפני אבונותינו גלינו מארצנו וניטל כבוד מבית חיינו, בית מקדשנו. לכן נוהגים בימים אלו מנהגי אבלות, מנהגי אבלות, מנהגי צער. חשוב לראות את המשנה במסכת תענית, פרק ד' משנה ו', שמלבד חורבן בתי המקדש שהיו בימים הללו, ימים אלו קשים מגורמים וסיבות נוספות. חמישה דברים קרו לאבותינו ב-17 בתמוז, וכבר הזכרנו את זה בשיעור הקודם. נשתברו הלוחות, הובקעו חומות העיר, שרף הפוסטמוס הרשע את התורה, בוטל קורבן התמיד, הוא עמד צלם בהיכל. אותו דבר בתשעה באב. חורבן בית ראשון ושני, חטא המרגלים, העיר ביתר נלכדה, נחרשה העיר ביתר. בתלמוד הירושלמי נאמר שימי האבל בין י"ז בתמוז לתשעה באב רמוזים כבר בדברי הנביא ירמיהו. מדוע? הנביא ירמיהו, פרק הראשון בספרו, מדבר על אותו מחזה שאותו הוא חולם, ובחלום הוא רואה מקל שקט. ובגמרא בירושלמי, במסכת תענית, כמו שאמרנו, בפרק ד' הלכה ה', אומרת המשנה, ואני קורא את דברי התלמוד הירושלמי, מקל שקד אני רואה. כך שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה רואה? וזו תשובת ירמיהו, מקל שקד אני רואה. ממשיכה הגמרא בירושלמי ואומרת, מהלוז הזה, משהוא מוציא את ניצו, ועד שהוא גומר את פירותיו 21 יום, מהרגע שמתחילים ניצני הפרח, ועד שפרי השקד שלם ומוכן לאכילה, עוברים 21 יום. מיום כך, מיום שהובקעה העיר ועד יום שחרב הבית 21 יום, שלושת השבועות, שלושת השבועות שאנחנו נמצאים כבר 8 ימים בתוכה. לאור הדברים הללו, לאור דברי הגמרא והירושלמי, בא רביה ואומר בהלכות תענית, הלכות תענית עמוד תפריש סמך, כל הימים האלה אם כך, בוא נקרא את לשונו, ילקח כל ימים אלו ראוי שלא לסמוח בהם, אלו ימים שאסור לסמוח בהם, משום שאם כאלה צרות העם שלנו עבר, איך אנחנו יכולים לסמוח בימים אלו? כלומר, במהלך שלושת השבועות מנהגי האבלות הולכים ומחמירים בהדרגה, והם מתחלקים לארבעה שלבים. מקביל לתהליך, תהליך חורבן המקדש. ב-17 בתמוז, בימי בית שני כמובן, הובקעו חומות העיר. טיטוס וחייליו פורצים פנימה, עד שבתשעה באב מחריבים את המקדש כולו. אם כן, מהם ארבעת השלבים? השלב הראשון, מ-17 בתמוז ועד ראש חודש אב, זה חלק אחד. תשעת הימים מראש חודש אב, שבוע שחל בו תשעה באב, אמנם הוא חופף, אבל יש לנו החמרה בהלכות ההנהגות שלנו ביום-יום, ולילה ויום של תשעה באב עצמו. אנחנו בשיעור הזה למעשה נעסוק בדינים שקשורים לשלושת השלבים הראשונים. כלומר, מנהגי שלושת השבועות, תשעת הימים והשבוע שחל בו תשעה באב. לגבי תשעה באב, אנחנו בעזרת השם נלמד בנפרד. בגמרא לא מוזכר איסור ומותר בשלושת השבועות. הגמרא לא מתייחסת למה שמותר ומה שאסור בשלושת השבועות הללו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ועד רבה, משמע שרוב האיסורים נאמרו רק בשבוע שחל בו תשעה באב ולא קודם. אך כמובן, בידוע, מנהג ישראל, נהגו ישראל, מנהגי צער ומניעה מכל מיני דברים משמחים. מה עומד בבסיס הנוהג הזה והקבלה הזאת של עם ישראל בימים הללו? נראה להסביר שהסיבה להחמרת הדינים במשך הדורות היא לאור ריחוק השנים, הזמן הרב, שככל שהימים חולפים והשנים עוברות מחורבן הבית, אנחנו זקוקים ליותר ויותר הצרת צעדנו כדי להרגיש מעט מן הצער והאבלות. בידוע שאדם אבל על אחד מקרוביו, אז יום הקבורה הוא היום הקשה. לאחר מכן ישיבת המשפחה, שבעה, היומיים הנוספים, שלושת הימים הראשונים, הם הקשים יותר, אבל זה הולך ולאט לאט עובר תהליך בנפש, עד שביום השביעי כשעולים לבית העלמין, התחושות כואבות אבל הן שונות, תגובותינו משתנות. אמנם נכון, יש אנשים רגישים יותר, יש אנשים רגישים עוד יותר, אבל באופן טבעי הזמן גורם מכריע בצדדים החיוביים שבו, וגם לשכוח אלו דברים חיוביים כשצריך לשכוח צער וכאב, כי האדם אינו יכול ואסור לו לחיות כל הזמן תחת השפעת הכאב. לכן הבית יוסף דן בסוגיה, האם מותר או אסור לברך ברכת שהחיינו. אנחנו רואים במשפט שהחיינו, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וכי יעלה על הדעת לומר שאנחנו כל כך שמחים ומודים שהגענו לימים אלו, לימים של חורבן, לימים של גלות. הבית יוסף בשם המהריל, הוא רוצה לומר שעל פירות בשאר דברים שניתן לדחות אותם לאחר תשעה באב, לא מברכים שהחיינו. לעומת זאת, ישנם דברים שאי אפשר ולא ניתן לדחות, כמו למשל ברית מילה, כמו למשל פדיון הבן. לכן, מברכים שהחיינו בכל דבר שאי אפשר לדחות. בואו נראה מה אומר הבית יוסף, אורח חיים, סימן תקנ"א, באות י"ז, אומר כך מרן הבית יוסף. מצאתי בתשובה אשכנזייה, מה למעשה בשו"ת המהריל, לברך שהחיינו בין המצרים. בדיון הזה כתוב בספר חסידים דלא שלא מברכים שחיינו בימים הללו. וממשיך הבית יוסף ואומר, ונראה לעניות דעתי כגון מילתא דאפשר לדחויי, כלומר דבר שניתן לדחות, כגון פרי או מלבוש. אבל אם יקרה, אם קורה פדיון הבן, אין מחמיצים את המצווה או הברכה. עד כאן לשונו של המהר"י. אנחנו באמת רואים שמרן בשולחן ערוך באור החיים, באותו סימן תקנ"א בסעיף י"ז, אותו דבר אומר מרן קצת בסגנון אחר. אומר מרן, טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל פדיון הבן אומר ולא יחמית המצווה. כלומר פה הוא משנה ואומר טוב להיזהר. המרן לא אומר לא מוחלט, אלא יש כן צורך לשים לב ואולי להימנע מצד האדם, מצד תחושתו אל ימים הללו. גם מוסיף שם הרמ"א שבמידה והפרי שיש לך עכשיו לא יהיה מצוי או שיתקלקל אחרי 3 שבועות, ניתן לברך ולאכול בתוך בין המצרים. בוא נראה, הגה, וכן בפרי שלא יימצא אחר 9 באב, מותר לברך ולאכלו בין המצרים. מעניין שאנחנו רואים שגם לשיטת הבית יוסף, מרן, וגם לשיטת הרמ"א, במקרים מסוימים מותר לברך שהחיינו, וזאת לא הנחיה גורפת, חד משמעית, שלא מברכים שהחיינו, אלא באמת מצד הרעיון לא לברך. נכון שלא לברך, אבל אם יש מצבים שבהם אין אפשרות לדחות, או שהדברים יתקלקלו, אז בוודאי שאפשר גם לשיטת מרן וגם לשיטת הרמ"א. מעניין שכשאנחנו מתבוננים בשולחן ערוך שכתב הגר"א, אומר הגר"א עוד נטו. מבאר הגר"א בביאור הגר"א על שולחן ערוך, אורח חיים סימן תקנ"א, חומרא יתר היא. אומר לא, אנחנו לא מקפידים על הדבר הזה, ואם יש ברכת שהחיינו, מברכים שהחיינו. טוב, אם כן, אנחנו רואים שיש פה כמה גישות. הגישה הראשונה שהוא בא בבית יוסף בשם המהר"יל, שלא לברך. בשולחן ערוך מרן כותב שניתן לברך בדברים שאי אפשר לדחות. הרמ"א אומר כנ"ל. ואם כן, בא הגר"א ואומר למה? אפשר לברך, מה הסיבה לחומרה הזו? לאור הפסיקה הזו של הגר"א באה המשנה ברורה ואומר, רגע, אם יש לנו כמה גישות בתפיסה האם מותר לברך שהחיינו או לא ניתן לברך שהחיינו בשלושת השבועות, בואו ונקל, איפה אפשר להקל? בימים מיוחדים, כי הרי בשלושת השבועות הללו אנחנו יודעים, ברוך השם, יש לנו כל שבוע ושבוע מדי שבת ושבתו. שבת אין מנהגי אבלות, גם אדם שיושב אבל, אין אבלות בפרסיה בכלל. והדיון הזה, גם אדם בתוך ביתו, אם יש שם אנשים שבאים מבחוץ ולאו דווקא בני משפחתו, האם זה דין בפרסיה או לא דין בפרסיה, האם הוא יכול לנהוג מנהגי אבלות או לא. אם כן, בימי בין המצרים ניתן לברך שהחיינו בשבתות, ככה באמת נגעו אשכנזים, שבשבת היו לוקחים דבר חדש שקנו בשלושת השבועות והיו משתמשים בו בשבתות והיו מברכים עליו שהחיינו. אותו דבר, זה לא רק פירות, גם בגדים חדשים שמברכים עליהם שהחיינו, כלומר לא מדברים על גרביים הלבנים, אבל בגדים האחרים שהם חשובים מברכים עליהם שהחיינו. אם כן, קנינו אותם בימי בין המצרים, דוחים את הלבישה לשבת ואז לובשים וברכים שהחיינו, כי שבת היא מיוחדת והיא קדושה, היא מעלה, היא אינה דומה, למרות שהיא בתוך ימי בין המצרים. אבל השאלה גם האם בשבת שלאחר ראש חודש אב, מה שאנחנו אומרים זה בסדר כלפי השבתות שלפני ראש חודש אב, אבל אנחנו יודעים, כמו שראינו בשלושת השלבים שנדבר עליהם בשיעור, מתוך 4 השלבים, מראש חודש אב יש הנהגות יותר חמורות, יש מניעות שאנחנו נמנעים יתרה ממה שהיינו רגילים לפני כן. אומר המשנה ברורה בסימן תקנ"א, סעיף קטן מ"ה, וגם כן סעיף קטן צדיק, נקרא את דבריו. בסעיף קטן מ"ה אומר המשנה ברורה, ולדעת המקילים, ובשבתות שבין המצרים מותר לברך שהחיינו, אם כן, מותר ללבוש חדשים בשבתות שבין המצרים. מותר ללבוש בגדים חדשים. אבל, מסייג המשנה ברורה כאן, בסימן, סעיף קטן, מ"ה, סליחה, אבל מראש חודש ואילך אסור אפילו בשבת. כלומר, אם אדם קנה בגד בראש חודש אב, או יום לפני ראש חודש אב, וזה ערב שבת, או אפילו נכנס לשבת, אסור לו להשתמש באותו בגד, כך כותב השולחן המשנה ברורה, בסעיף קטן ממה, ובסעיף צדיק ח', סעיף קטן, אומר והגר"א, הרי אמרנו שהוא חולק על זה, וגם התז הוא מפקפק, הוא לא משוכנע, הוא לא מוחלט שאין לברך שחיינו, לכן הוא כותב, המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ח', ועל כן בשבת אין להחמיר בזה, דבלאו הכי, הרבה אחרונים מסכימים להקל בשבת. מתוך הדברים הללו, כל כך משמע, האם המשנה ברורה בסעיף קטן צדיק ח' חוזר בו לגבי שבת של ראש חודש אב, של אחרי ראש חודש אב. אבל נראה ככה לומר שבשבתות יהיה מותר לברך שחיינו. מה שאנחנו מוצאים אצל פוסקי הספרדים, אנחנו מוצאים שיש מחלוקת בדבר הזה. הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה כותב כדעת המשנה ברורה, וכך זה מופיע בספרו חזון עובדיה בארבע תעניות עמוד קכ"ט. אומר הרב עובדיה, ובשבתות שבתוך ימי בין המצרים מן הדין מותר לברך שהחיינו, יש חסידים שנוהגים להחמיר בזה אף בשבתות. לעומת זאת אנחנו רואים את דעת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הוא אומר שמנהג הספרדים לא לברך שהחיינו אפילו בשבתות. הדעה שלו באמת היא מסתמכת על מנהגי רבנו הארי זכר צדיק לברכה. בואו נראה מה שכותב הרב מרדכי אליהו במאמר מרדכי הלכות חגים עמוד 205 סעיף ט"ז. אומר הרב, ברכת שהחיינו נהגו לא לאכול או ללבוש דבר חדש שמברכים עליו שהחיינו כל שלושת השבועות, והספרדים נהגו שלא לברך שהחיינו אפילו בשבת, והאשכנזים מברכים שהחיינו בשבת. ואנחנו רואים שיש פה חילוקי מנהגים בין הספרדים לאשכנזים. השאלה, מה היחס של הפוסקים לגבי נשים מעוברות וברכת שהחיינו או אדם חולה? אדם חולה או מעוברת שרוצים לאכול פרי חדש, יש להם תאווה עכשיו לאכול פרי חדש, האם יברכו שהחיינו או לא? פוסקי הספרדים, כמו הרב אליהו, הרב עובדיה, פסקו, כן, אם הם מתאווים לאכול, שיברכו שהחיינו, כי בסופו של דבר, הרי הם שמחים באכילה. למרות שבימים הללו אנחנו ממעטים בשמחה, אבל ראינו שזה לא כל כך מוחלט בדעות הפוסקים שאסור לברך. לכן אומר הרב אליהו במאמר מרדכי, בהלכות חגים, סעיף י"ט, באותו עמוד 205, מעוברת המתעבה לפרי חדש, וכן חולה שצריך לכך, יאכלו ויברכו שהחיינו. מנגד, פוסקי זמננו, פוסקי אשכנז, אם ניקח את המשנה ברורה, את הרב אלישיב, את הפסקי תשובות, הם כתבו, בסדר, לאכול תאכלי, כי יש לך תאווה, לחולה יש צורך, אבל לא לברך שהחיינו. בואו נראה את הדברים במשנה ברורה, סימן תף קוף נון א', סעיף קטן צדית ת'. אומר המשנה ברורה, וכתבו האחרונים, לאישה מעוברת מותרת לאכול פרי בלא שהחיינו. מה הסיבה? טוב, זאת סיבה שהיא לא מצד הימים הללו, שהימים הללו הם תקנות חז"ל, והרי האישה הזו מעוברת, ממשיך המשנה ברורה ואומר, דשמא תתאווה ויגרום נזק לה ולוולד. כלומר, מצד הסכנה שיכול להיות לה עובר, לכן אנחנו נתיר לה, אבל שחיינו נאמר לה לא, אל תברכי שחיינו. הרב אלישיב, שהוא בא להסביר את דברי המשנה ברורה, הוא אומר, בהערה 122, זה בהוצאה של דירשו, שהיות והיא אוכלת בזמן שלכולם אסור, מן הסתם יש לה עוגמת נפש, ואינה שמחה בכך, ולכן אינה מברכת שהחיינו. זה חידוש גדול. אומר הרב אלישיב, נכון, אנחנו מתירים לה לאכול, אבל בידוע היא רואה שכולם מסביב לא אוכלים. הימים הללו הם ימים שבכל זאת אינם ימים רגילים. יש לה עצבות, כלומר זו שמחה שמעולה בעצב. השמחה שמעולה בעצב לא מברכים שהחיינו. אם אליי תברך את ברכת הפרי, אותו גם החולה, אבל הם יכולים להיפטר ולא להתחייב בברכת שהחיינו. אז אם כן, עד כאן נעשה סיכום הלכה למעשה. לא מברכים ברכת שהחיינו על דבר חדש במהלך ימי בין המצרים. מה? בתנאי שניתן לדחות. אבל דבר שלא ניתן לדחות, כמו ברית מילה או פרי שלא יהיה בהמשך, אפשר לברך שהחיינו. זה דבר אחד. דבר שני, דעת רוב הפוסקים להקל, לומר בשבתות שבימי בין המצרים, לברך שהחיינו, ולהולכים בשיטת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, לא אומרים שהחיינו אפילו בשבת. דבר אחרון, לנושא הזה, מעוברת. מעוברת שמתהווה לאכול פרי מסוים, שיש לברך עליו שהחיינו, או חולה שצריך לאכול דבר חדש, לכל הדעות, כולם יכולים לאכול את הפרי, אלא של הפוסקים הספרדים יברכו שהחיינו, ופוסקים אשכנדים לא יברכו שהחיינו, אלא את ברכת הפרי שהם רוצים לאכול. אם כן, בנושא הזה הבנו את החילוק. נעבור לעוד נושא, הנושא שנקרא התספורת. המשנה במסכת תענית אומרת שבשבוע שחל בו תשעה באב אסור להסתפר. ככה באמת מרן פוסק להלכה בשולחן ערוך בסימן בתקנ"ד. אבל בואו נראה את המשנה קודם. אומרת המשנה במסכת תענית פרק ד' משנה ז', שבת, כלומר שבוע, שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור מלספר ומלכבס. טוב, אז אם כן, משמע מפורש מהמשנה שהשבת של כלומר שבוע, סליחה, שבוע שחל בו תשעה באב לא מסתפרים ולא מחפשים. אנחנו אבל מצד שני רואים שמנהג האשכנזים וחלק מבני הספרדים שלא מסתפרים משלושת השבועות, מי"ז בתמוז. כך מופיע באמת ברמ"א, כותב הרמ"א על השולחן ערוך, באורח חיים, סימן תקנ"א, בסעיף ד', בואו נקרא ונראה. לאחר התענית מותר לספר ולכבס מיד. ואם חל בתשעה באב ביום ראשון, או שבת, ונדחה לאחר השבת, מה שנקרא תשעה באב נדחה, מותר בשתי השבתות, מה שקודם התענית בין שאחריו. ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע לפניו, חוץ מיום חמישי ויום שישי. כך אומר מרן. בא הרמ"א ואומר, הגה, ונוהגים להחמיר מתחילת ראש חודש לעניין כיבוס, אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז. כך הוא מביא בשם המנהגים. כלומר, יש איסור תספורת לאשכנזים מי"ז בתמוז, ובני ספרד אנחנו רואים שהם לפי מרן מראש חודש, ראש חודש אב. צריך לדעת שהאיסור תספורת הזה הוא גם על נשים, אבל לעומת זאת, לגבי אישה נשואה שהשיער שלה הוא ארוך והוא יוצא מן הכיסוי, אז מותר לה לקצר כדי לשמור על צניעותה. בא משנה ברורה בסעיף קטן עין תת ואומר, תספורת אחד האיש ואחד האישה שווים לאיסור, ואפשר ויש להתיר באישה לגלח ריבוי שיער דה צדעין, זה הוא מביא בשם הפרי מגדים, כלומר שיער של הצדדים, של הפאות, של צידי השיער, אם זה גולש מותר לה לקצר. הרב מלמד בפניני ההלכה זמנים עמוד 153 כותב, מותר לאישה לקצר את שיער ראשה שמפני אריכותו התחיל לצאת מכיסוי הראש, וכן מותר לאישה להסיר מפניה וגופה שיערות שמכערות את יופיה. כלומר, דין מיוחד בנשים, כמו שבידוע הגמרא דנה בעניינים שהם איסורים ואפילו דאורייתא, שלגבי גברים הם אסורים, כמו להקיף את פאת הראש, ואישה פטורה מן הדבר הזה משום שהיא לא שייכת בדבר. אני מכן נסכם מהלכה למעשה בנושא תספורת. בדין איסור תספורת, מנהג הספרדים הוא שאסור להסתפר רק בשבוע שחל בו תשעה באב. האשכנזים לא מסתפרים כל שלושת השבועות, כלומר מי"ז בתמוז ועלה, והדבר הנוסף, מותר לנשים להסתפר ולהוריד שיער במהלך שלושת השבועות. בידוע, יש מימרה אצל רבי נחמן מברסלב ובחסידות, שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. יש מה שנאמר בחז"ל, שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, ומזה למדו אמירה כוללת כלפי כל השנה. וזה שנאמר ממעטים בשמחה, היינו שהיה לפני כן ריבוי. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אחד הדברים המביאים את האדם לשמחה זה מוזיקה. אם כן, איך אנחנו נתייחס למוזיקה בימים הללו? ובכלל, צריך להזכיר לכולנו שהעניין של שמחה בחז"ל זו שמחה של מצווה. מוזיקה זה לא מוזיקה שהיא היום אנחנו התרגלנו אליה, אלא הכוונה היא שמחת חתן וכלה. אומר המגן אברהם בסימן תקנ"א, סעיף קטן י', ונראה לי דאסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך. הדברים הללו, שהם הובאו על דברי השולחן ערוך ביחס לאסור נישואין בימים הללו, למדו הפוסקים שלא עורכים ריקודים. אבל אנחנו יודעים, כשרוקדים יש מוזיקה. או כלי זמר כלשהו, כלי אחד, כלי זמר כלשהו. כלומר, חוץ משמחת המצווה. למשל בברית משמיעים מוזיקה, בחתונות משמיעים מוזיקה, באירוסין משמיעים מוזיקה. משהו שגורם לאנשים לצאת בריקוד ולשמוח. הרב עובדיה, בספרו החזון עובדיה, ארבע תעניות בעמוד קנ"א, אומר כך: אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרדיו שירי קודש המלווים בכלי נגינה, מכל מקום בימי בין המצרים יש להימנע מלשומעם. קודם כל, לגבי זה שכותב הרב שמותר מעיקר הדין, זה פסיקה של הרב מול הטענה שמאז שחרב הבית אנחנו לא יכולים לשמוע מוזיקה ולשמוח. נכון, אם היינו מרגישים באמת את הצער הכבד, אבל אנחנו לא. צריך להודות בכאב, אבל אנחנו לא. ולכן הוא אומר מותר מעיקר הדין. אבל הוא ממשיך ואומר, ומי הוא בשמחת מצווה? כגון שמחת חתן וכלה, או מילה, או פדיון הבן, או בר מצווה, או סיום הזכר. מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצווה יש להקל בדבר. אם כן, איך הרב מתייחס לשירה ווקלית הידועה ומפורסמת היום? אומר הרב חזון עובדיה, ושירה בפה שהיא דרך הודעה להשם יתברך בלי כלי נגינה מותרת אף בימים אלה. כלומר, למעשה אפשר לשיר בפה, וזהו, היום באמת אנחנו רואים שהרבה נאספים לדבר הזה. היום השירה הווקלית הפכה להיות מקצועית כל כך, שלפעמים אתה חושב שיש שם כלי נגינה. טוב, מי שאוהב את זה בוודאי שמותר לו לשמוע בימים הללו שירה ווקלית. כלומר, שירה של שמחה גם, שהיא מלווה בכלי נגינה, נכון שיש מקום להקל, אבל בעיקרון אנחנו רואים שלא לשמוע בשלושת השבועות הללו שירים עם כלי נגינה. הרב אליהו, הוא בא ואומר שיש להבדיל בין שירה ווקלית שהיא סתם במשך היום, לבין שירה ווקלית שנעשית בזמן שמחה של מצווה. אומר הרב במאמר מרדכי, הלכות החגים, עמוד 203, סעיפה, אולם מותר לשיר בפה בלי כלי נגינה בסעודת מצווה, כגון בר מצווה, מילה, פדיון, סיום מסכת. כלומר, בשונה מהשיטות שראינו מקודם, שאסרו לשמוע מוזיקה חיה, מביא הרב פניני ההלכה דעות מקילות, שאומרת שבשמיעת מוזיקה דרך מכשירים חשמליים, משום שאין בזה כזו חגיגיות כמו להגיע להופעה. הופעה זה משהו אחר. אבל כשאתה שומע דרך רדיו, דרך מכשירים חשמליים, יהיה מותר, כך הוא רוצה לטעון ולומר הרב פניני ההלכה. אם כן, אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים במצבים שהשמעת המוזיקה היא חלק מהעבודה שלנו. היא מחויבת. דוגמה, גננות. הרב אליהו מתייחס לזה במאמר מרדכי, בנושא הדבר הזה של גננות או שאר אנשים ש... איך אומרים? הם חייבים לשמוע מוזיקה, להשמיע מוזיקה. כותב הרב בסעיפים ח' עד ט' וי', גננת הנצרכת להשמיע לילדים שירים, על מנת להעסיקם ולהשתלט עליהם, יכולה להקל להשמיע שירים עד ראש חודש. אבל שימו לב עכשיו פה את ההדגשה, בין שיר בפה, כלומר ווקלי, ובין כלי שיר, מוזיקה. אבל עד מתי? עד גיל 5 או 6. וראוי שתשמיע שירים מעניין הזמן והציפייה לגאולה. לפחות, אם כבר יש לנו את הצורך, לפחות שזה יהיה בענייני השעה, בענייני דיומה. בסעיף ת' ממשיך הרב אומר, השומע חדשות, ובין קטעי החדשות ישנם קטעי נגינה. מעיקר הדין אינו צריך לחבות את הרדיו, אלא אם כן הם שירי פריצות שאז חובה לחבות כל השנה. והמחמיר לחבות בין קטע לקטע שלא ישמוע נגינה, תבוא עליו ברכה. ובהלכה יוד, הוא הדין לזה המתקשר בטלפון ושומע מנגינה בשעת ההמתנה, שיכול לשומע, כיוון שאינה לתענוג אלא להנעים את ההמתנה. ואנחנו כולנו יודעים שאומרים לנו זמנך בתור הוא כזה וכזה ויש מוזיקה, אנחנו ממש ממש לא נהנים מהרגע הזה ומהמוזיקה הנלווית. אם כן, נסכם להלכה. לא עושים ריקודים ומחולות בימים הללו שבין המצרים, וגם אין לשמוע מוזיקה חיה מכלי נגינה. רוב הפוסקים סוברים שאין לשמוע מוזיקה בימים הללו, ויש מי שהקל בשמיעת מוזיקה דרך מכשירים אלקטרוניים. הזכרנו, הרב מלמד, כל עוד המוזיקה שקטה ולא משמחת יתר על המידה, איך נדע? אנחנו מתחילים לקפוץ, מתחילים לרקוד, אנחנו כולנו מלאי אנרגיות, ונשמעת באופן נעים ולא רועש, כלומר טרנסים ודאי שלא. גננת או מישהו אחר שצורך הפרנסה שלו והעבודה שלו צריך להשמיע מוזיקה לילדים, יכול לעשות את זה, אבל צריך לשים לב שלא לעבור את גיל החינוך, 5, 6, 7, לא יותר. אדם ששומע חדשות ויש קטעים של מוזיקה ביניהם, לא חייב לחבות, ואותו דבר מי שממתין לשיחת טלפון שיענו לו, והוא בתור ושומע מוזיקה, לא צריך לחבות את המכשיר או לסגור את הטלפון, אלא יכול להקשיב. עד כאן דיברנו עד ראש חודש אב. אבל כמו שפתחנו בתחילה, עם התקרבות הימים לתשעה באב, מנהגי האבלות מתעצמים ומתחזקים, וכך ראינו במשנה במסכת תענית, פרק ד' משנה ו'. מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה פירוש ממעטים? כל דבר שיש בו ביטוי לעניין משמח, אפילו יצירה משמחת, הם בגדר של למעט בהם. כך באמת אנחנו רואים, מתייחס מראה לשולחן ערוך, שכל בניין של שמחה או מותרות לא עושים ממתי? מראש חודש אב. וכך כותב השולחן ערוך להלכה, אור החיים, סימן תף קופנון א', בסעיף ב', מראש חודש עד התענית ממעטים במסע ומתן ובבניין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו, או בניין של ציור וחיור, ובנטיעה של שמחה, כגון עבור נקי, כלומר זה עץ של מלאכים שהיו נוטעים לצל להסתופף בצילו, או מיני הדס ומיני אוהלים, ואין נושאים נשים ואין עושים סעודת אירוסים. כלומר, יש צמצום מאוד מאוד מסיבי בדברים המביאים את האדם לידי שמחה. מוסיף אבו שולחן ערוך ומביא בסעיף ז', באותו סימן, נשי דנהיגי דלא למישתי אמרה, כלומר, נשים שנהגו לא לסדר ולערוך את החוטים של הצמר שהולכים לאורך הבגד, מדעי על אב, כלומר, יש נשים ששינו אפילו את דרך הסריגה שלהם, שהיו סורגים בגדים, אז מראש חודש אב, אומר מרן מנהגה, המנהג הזה נכון. הרב פניני הלכה מוסיף בעניין ואומר, בעמוד 156 בספר זמנים, נהגו שלא לערוך את חוטי השתי בתשעת הימים, וסמכו על המנהג על שום שבטלה אבן השתייה, שהיא תשתיתו של עולם, שתייה, שתי, ואף אנו נמנעים מלערוך חוטי השתי שהם תשתיתו של הבגד, וכן אסור לתפור בגדים חדשים בתשעת הימים, וכן אין סורגים בגדים או כיפות בתשעת הימים. אם כן, נסכם הלכה למעשה. מי שנכנס עד ממעטים בשמחה, לכן לא עושים כל מלאכה של שמחה. ולא סורגים או תופרים בגדים חדשים מראש חודש, ראש חודש אב. נעבור לעניין נוסף, והוא איסור בשר ויין. יש מנהג נפוץ בכל קהילות ישראל להימנע מאכילת בשר ושתיית יין, אפילו מתענבים, בתשעת הימים, מראש חודש אב עד תשעה באב. מה הסיבה? בשר ויין הם דברים המשמחים. ובימים הללו אמרנו ממעטים בשמחה. צריך אומנם להדגיש שמעיקר הדין, כפי שמופיע במשנה ותכף נראה, איסור שתיית יין ואכילת בשר זה רק בסעודה מפסקת. כך מופיע במשנה במסכת תענית פרק ד', משנה ז', וכך אומרת המשנה. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. מרן, השולחן ערוך, הביא שלוש דעות לגבי האיסור הזה. וצריך לומר שהדין הוא כדעה השנייה. ובואו נראה את הדברים בשולחן ערוך. אומר מרן השולחן ערוך בתף קופנון א' סעיף ת' ואלו דבריו. יש נוהגים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בשבת, כלומר בשבוע זו, ויש שמוסיפים מראש חודש עד התענית, ויש שמוסיפים מי"ז בתמוז, כלומר שלוש דעות. לא לשתות יין ולא לאכול בשר שבוע שחל בו, יש מי שמוסיפים לדעה השנייה מראש חודש עד התענית, ויש דעה שלישית שמוסיפים מי"ז בתמוז. כלומר למעשה שלושת הדברים אמרנו כדעה השנייה מראש חודש. המשנה ברורה בסעיף קטן נ"ח אומר מראש חודש ועד התענית, ראש חודש בכלל, וכן מנהג במדינותינו. כלומר אנחנו רואים שבזה האשכנדים גם בראש חודש עצמו כבר לא שותים יין ולא אוכלים בשר, הספרדים רק מבית, בראש חודש עדיין כן. הרב אליהו אומר במאמר מרדכי בסעיף ל"ו, אמנם בראש חודש עצמו מותרים בבשר ויין, וממוצאי ראש חודש אסור. באשכנזים נוהגים איסור גם בראש חודש עצמו. אני אסתכל בהלכה. לגבי בשר ויין, פוסקי הספרדים נהגו לא לאכול בשר ולא לשתות יין מבית אב, והאשכנזים נהגו שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מראש חודש עצמו. אז אם כן, האם יש מצבים שבהם מותר לאכול בשר ולשתות יין? דוגמה שבת. מרן השולחן ערוך מתייחס לתשעה באב שחל בשבת. בתשע"ו זה היה, לפני שנה. היה תשעה באב בשבת ודחינו את הצום למוצאי שבת. אומר מרן, אם זה כך זה שבת, אם שבת מותר לאכול בצר ולאכול יין. בואו נראה את הדברים מפורש. בסימן תף קופון ב' בסעיף י' אומר מרן, אם חל תשעה באב באחד בשבת ביום ראשון הכוונה, או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת, אוכל בשר ושותה יין סעודה מפסקת, כלומר סעודה שלישית היא סעודה מפסקת, ויום ולשבת סעודה מפסקת מותר לאכול בבשר ולשתות יין, כי זה שבת. בסעודה מפסקת ביום רגיל לא יאכל בשר ולא ישתה יין, כך אומרת המשנה וכך ראינו. אבל אם זה חל בשבת, הרי זה מותר לכתחילה. אבל מה קורה? נשארו שאריות של בשר ונשארו שאריות של יין לאחר הסעודה הזו, סעודה שלישית. מרן החידה בספרו ברכי יוסף, אורח חיים, סימן תק"א, סעיף קטן ו, אומר, יש מקילים לאכול בשר מבושל שנשתייר מסעודת שבת. כלומר בסעודה רביעית, מי שנוהג לאכול סעודת מלה ומלכה, הרי יכול להשתמש בהם, אומר החידה. מכל מקום אין למחות במקלים, כלומר אומר מרן החידה בברכי יוסף, אם אתה רואה במה שנקרא מלה ומלכה, הצום עדיין לא התחיל, סעודה תשעה באב יהיה ביום ראשון בערב, ערב שני, ואדם אוכל, זה כבר שבוע שחל בו, אוכל בשר, שותה יין, מה שאריות, אומר הברכי יוסף, מותר. לעומת זאת, כותב השערי תשובה בסימן תקנ"א, ובמידת במדינתנו לא שמעתי מי שבקל בזה. ומי שעושה את זה הוא פורץ גדר, כלומר פה שערי תשובה אומר שאצלנו, כלומר אשכנזים, לא נהגו כך. לא נהגו גם במוצאי שבת, שהוא בשבוע שחל בו, לא מתירים לאכול בסעודה רביעית, לא בשר ולא יין, למרות שאלה שאריות של סעודה שלישית. מעניין שהפסקי תשובות הוא מכריע כדעת השערי תשובה, שבמיוחד בימינו, שאפשר להקפיא את השאריות אם לא רוצים לזרוק. פעם, אולי, מביא מרן אחידה, שאם אנחנו לא נאכל את זה תתקלקל, לכן נתיר. ואמר, יש לסמוך על המקלים. אבל היום, שום דבר לא יזרק. וכך הוא מביא. כותב הפסקי תשובות, וכן העתיקו כל האחרונים, דחס וחלילה להקל לאכול שיעורי מאכלי בשר לשבת קודש בימות החול. וכדברי השערי תשובה, שהוא בכלל פורץ גדר, ובימינו אפשר להניחם במקפיא ואינם מתקלקלים, או לתנם לתינוקות. אומנם, זאת כותבים כמה מהפוסקים שהנוהג תמיד בכל מוצאי שבת לכבד סעודת מלווה מלכה בבשר ויין, יכול להקל גם בשבוע זו לעשותו, כמו שרגיל תמיד, ויש שהחמירו גם בזה. כלומר, פה אנחנו רואים שזה גם הפסקי תשובות מתייחס לאנשים שלא באופן קבוע עושים את מלווה מלכה. אבל מי שכן, גם אצלו אנחנו רואים שאפשר לכבד בסעודת מלווה מלכה את עצמו, את סעודת המצווה הזו מפרידת שבת המלכה בבשר ויין, אבל הוא כותב יש שהחמיר הוא גם בזה, נראה שדעתו היא להחמיר, ומה שכתב שיש להקל זה לא לחתחיל. מה קורה לגבי יולדת, חולה שאין בו סכנה, מנקת? האם מותר להם לאכול בשר ולשתות יין בשבוע הזה, שבוע שחל? כותב הרב חזון עובדיה בארבע תעניות, זה הספר, בעמודים קוף צדי ג' בסעיפים ח' ות'. אישה, בתור 30 יום לאחר לידתה, מותרת באכילת בשר בימים אלו. וכן יש להתיר לכל חולה שאין בו סכנה. כלומר, גם חולה שאין בו סכנה, בשבוע שחל בו נתיר לו אם הוא צריך לאכול בשר ולשתות יין כדי להתחזק. ומי שהיה חולה ונתרפא, אבל נשאר חלש, ממשיך הרב ואומר, מותר לו לאכול בשר בימים אלו. וכן מנקת, שאם לא תאכל בשר ישפיע הדבר על החלב שלה, ושמה יפגע קצת בתינוק, מותר לה לאכול בשר בימים אלו, ואנחנו לא נאמר לה, תאכילי אותו מטרנה, סימילק וכל מיני תחליפים אחרים, אלא מותר לה לאכול ותניק כרגיל. מה לגבי ילדים? מהו הגיל? עד מתי מותר לילדים לאכול בשר ולשתות יין בשבוע שחל? אך היה אדם, זה על פי דברי המגן אברהם, הוא אומר שיש להבדיל בין תינוקות לילדים צעירים. כלומר, בין כמה התינוק או הילד שאנחנו מדברים עליו. וכך הוא כותב, בכלל קוף למד ג' בסעיף ת' ז', ולתינוק שאינו יודע להתאבל על ירושלים, מותר ליתן בשר ויין. כלומר, מה זה אינו יודע להתאבל על ירושלים? ואנחנו כן יודעים, אלא הכוונה היא שאין בו דעת. הוא לא מבין מה פירוש מהות החורבן, הוא לא ברגש, אלא בשכל. המשנה ברורה, הוא סובר שהיתר הוא דווקא במקום מצווה. למשל, לתת לילדים לשתות ביין של ההבדלה במוצאי שבת של שבוע שחל בו. דוגמה, ביום שני או שלישי או ראשון בערב מתחיל צום תשעה באב, במוצאי שבת עושים הבדלה, מה עושים עם היין? הרי מברכים ברוך אתה על הגפן, ברוך המבדיל, ואם כן, אנחנו צריכים לשתות מן היין. בואו נראה את דבריו. אומר המשנה ברורה, בסימן תף קופנון א', בסעיף קטן עין, ודווקא בזה שהוא מצווה, אבל בלא מצווה, אף שאינו יודע להתאבל, עשו בבשר ויין כשהוא בריא. כלומר, הוא לא מקבל את שיטת החיי האדם, אלא הוא אומר שצריך להחמיר בזה גם כן, ואם כן, מה עושים עם היין של ההבדלה? אשכנזים נוהגים לתת לתינוק שלא הגיע לידי חינוך. הפסקי תשובות, אומר, ומכל מקום נראה שקודם שהגיע לחינוך, כלומר גיל 6 של שיטתו, אין לאסור. ויש הפוסקים למעשה כדברי המגן אברהם, שעד גיל שיודע להתאבל, שהוא לא לפני גיל 9, מותר לאכילם בשר. ומכל מקום, לפי דברי החיי האדם, אין כלל להחמיר בקטנים לפני גיל בר מצווה, אלא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ויש מוסיף הפסקי תשובות המתירים בערב שבת אחר חצות, אף שחל תשעה באב בשבת, כיוון שיש קצת קדושת שבת, אז מחצות היום, אז יהיה מותר. וממשיך הפסקי תשובות ואומר, ובילד חלוש או חולה, קצת, לכולי עלמא מותר להאכילו בשר עוף או תבשיל של בשר, וכשיש צורך מותר אף בשר בקר. וכשם שהתירו לגדולים החולים ולמעוברת או ליולדת עד 30 יום כמובן, או מנקת הצריכים לכך, נוהגים להימנע מזין אב ואילך, אבל לא לפני. אבל בואו נסכם את הדברים להלכה. ותשעה באב שחל בשבת, כוונה כל שכן שבת חזון, מותר לאכול בשר ולשתות יין. שריות בשריות מאותה שבת, לאשכנזים פסקו לאסור, ופוסקי הספרדים הרקלו לאכול אותם בסעודה רביעית, למי שרגיל לאכול בשר בסעודה רביעית. מעוברות, מניקות וחולים שאין בהם בסכנה, מותרים לאכול בשר בתשעת הימים. יש אמנם שמי שכתב שלפחות מזין אב השתדלו שלא לאכול. ילדים, יש מי שהחמיר שגם ילדים מתחת גיל חינוך לא יאכלו בשר בתשעת הימים, אלא במקום מצווה, אבל דעת רוב הפוסקים, כמו שראינו, ניתן להאכיל בשר לקטנים אפילו שעברו גיל חינוך, וככה באמת פשט המנהג. הנושא הבא שנדבר עליו זה איסור רחיצה וכיבוס. צריך לדעת שבאמת איסור הרחיצה מוזכר בגמרא רק ביחס ליום תשעה באב בעצמו, והוא תלוי באיסור האכילה. בואו נראה את הדברים בדברי הגמרא. הגמרא מסרת תענית, דף למד עמוד א', רבי ישמעאל ורבי יוסי אומר משום אבי, כל שעה שמותר לאכול בשר, זה הכוונה לאכול, מותר לרחוץ. כלומר, ישבו פה בין רחיצה לאכילת בשר. מותר לאכול בשר, מותר להתרחץ. אסור לאכול בשר, אסור להתרחץ. אבל בכל מקרה, כשאנחנו מתבוננים בפוסקים, אנחנו רואים שהראשונים הביאו את האיסור הזה מוקדם יותר. הרמב״ם למשל, בהלכות תעניות, בפרק ה', הלכה ו' אומר, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו, כלומר בשבוע שחל בו תשעה באב, ולא ייכנסו למרחץ עד שיעבור התענית, כלומר לפי דברי הרמב״ם גם לא מתרחצים. ממתי? משבוע שחל בו. ראשוני האשכנזים החמירו עוד יותר ואסרו רחיצה כבר מראש חודש, וככה אנחנו מפנים בספר הרוקח בלכות תשעה באב בסימן שני י"ב, חייב אדם למנוע מלרחוץ מראש חודש אב, ובראש חודש עצמו אסור, אבל קודם ראש חודש מותר לרחוץ ביום. כלומר, מחלוקת הראשונים הזו נפסקה להלכה. כאשר הרמ"א פוסק כספר הרוקח, והשולחן ערוך פוסק, מביא את שתי הדעות, כלומר, דעת הרמב״ם ודעת הגמרא, ולמעשה, כאשר השולחן ערוך מביא שתי דעות, יש לנו כלל, מתחילים עם היש, יש אומרים השני. אם כן, בואו נראה מה אומר השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך בסימננו, סימן תקנ"א בסעיף ט"ז, יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו. כלומר, יש הבדל, רק משבוע שחל בו. והרי מה? מוסיף ואומר, ונוהגים שלא לרחוץ אפילו בצונן מראש חודש ואיקלח. כלומר, מה אנחנו עושים באקלים שלנו, אנחנו במזרח התיכון? חם פה, מזיעים פה, תקופת אב. יש גם הבדלים בהרגלי הרחיצה שלנו מאז חז"ל. לכן אנחנו רואים שגם הפוסקים האשכנזים בדורנו מתירים להתרחץ בתשעת הימים. אבל יותר זה, הקלה זו אצל האשכנזים באה עם עוד אמירה, שיהיה בצונה, מים פושרים. אותו דבר לגבי בני הספרדים בשבוע שחרבו תשעה באב. ובואו נראה מה כותב הפסקי תשובה. כתבו פוסקי זמננו שבמקומות שההבל והחום מרובה יש להקל להתקלח לאדם הסובל מזיעה יתרה ואין דעתו מיושבת עליו, או שאין דעת בין האדם הסובבים אותו סובלתו, וגדול כבוד הבריות, הריח נורא, וכשיש צורך יכול להשתמש בסבון וכדומה, אבל יש להתקלח רק במים צוננים ופושרים, היינו חמים קצת, כדי להעביר צינתם, הרי הם בכלל צונן כל שאינו נהנה מחום המים, אלא אם כן הוא איסטניס גדול או מצונן וחולה שאינו סובל צוננים, אז גם יהיה מותר לו בחמים. אנחנו רואים גם דבר דומה, כותב הרב חזון עובדיה בספרו ארבע תעניות בריש מן וב סעיף ג', היולדת רוחצת בחמין כדרכה אב בשבוע שחל בו תשעה באב, כי לא אסרו אלא רחיצה של תענוג. ועוד שכתבו הפוסקים שלא אסרו רחיצה אלא לאנשים ולא לנשים, כדי שלא יתגנו על בעליהן. וכן אישה מעוברת מותר לה לרחוץ בחמין בחודש התשיעי כדי להקל מעלה הצער הלידה. זה כנראה מקל, מרגיע את הלחצים הפנימיים של העובר, ולכן גם לה יהיה מותר. אני אסכם הלכה למעשה. רחיצה במים חמים נאסרה. הספרדים, הרחיצה במים חמים נאסרה רק בשבוע שחל בו. האשכנזים, רחיצה נאסרה כל תשעת הימים, ולכן מי שסובל מזיעה מקילים עליו להתקלח במים פושרים, בפרט בארצנו הקדושה בתקופת בין המצרים. לכן מתירים לכולם להתקלח בתשעת הימים, כך לדעת אשכנזים. וחוץ מזה, המקלחת היא בעיקר להסרת הלכלוך, הזיעה, לא להתענג. יש כאלה אומנם ששרים במקלחת, אבל אנחנו מדברים על רובה דעלמא. מעוברת בחודש התשיעי או יולדת, מותר לה להשתמש במים חמים. אם כן, אמרנו שיש לנו שני דברים, מחיצה וכיבוס. מחיצה דיברנו, מה קורה לגבי כיבוס? בשבוע שחל בו תשעה באב, בנוסף לאיסור הרחיצה לספרדים, אין לכבס את הבגדים וכן לא לובשים בגדים מכובסים. איפה המקור לדבר הזה? הנה אנחנו תכף נראה שהמנהג ככה כותב להלכה השולחן ערוך. מה המנהג, מאיפה מקורו? למעשה אנחנו רואים משנה במסכת תענית והזכרנו אותה, שלא מחפשים. השולחן ערוך, ככה נהגו הספרדים, פוסק שלא ללבוש בגדים מכובסים ולא לכבס החל משבוע שחל בו תשעה באב. ופוסקי האשכנזים הרחיבו את הדין של המשנה והקדימו אותו מראש חודש. וכך כותב בשולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ג', שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר תשעה באב, ואפילו אין לו אלא חלוק אחד אסור, לא מחפשים בשבוע שחל. הגה, ואנו נוהגים להחמיר בכל זה מתחילת ראש חודש עד אחר התענית, זה דברי הרמ"א. לכן, מה אנחנו עושים? בימים הללו, וככל שאנחנו מתקרבים לראש חודש אב, צריך לחפש את כל הבגדים שלא יישארו בארגז כביסה. לכן להכין בגדים מבעוד יועד. מה המטרה של הבגדים הללו המכובסים? כדי להפקיע מהבגד שם של בגד מכובס. אז מה עושים? לובשים אותם. לובשים אותם כמה דקות ומורידים אותם. או יש כאלה שרצו לעשות עוד מעשה, נראה, תכף נראה מה המעשה הזה, בעיניי הוא דרך, אבל אני מעדיף שאדם ילבש את הבגד, ישאה איתו כמה דקות ויוריד אותו ויחזיר אותו לארון. כותב הרב אליהו במאמר מרדכי, הזמן שצריך ללבוש בגד להוציאו מגדר בגד מכובס אינו קבוע, והעיקר שהוא הבגד יזיע קצת מן הגוף. ונהגו ללבשו כשעה או מעט פחות. כלומר, מצד אחד אומר הרב, לא ידוע, לא קבוע, מצד שני הרב כן מגדיר את זה זמן כלשהו שהבגד קצת יספוג ממה שיש מריח הגוף. ויעשו, מי שלא יספיק להכין, מה עושים? כותב בשו"ת מנחת יצחק, בחלק י' סימן מ"ד, דבעבל לאחר השיבה דנהגו לאסור ללבוש בגד מכובס, אלא אם כן אחר ילבשנו תחילה. ידוע, אדם אבל לא יכול ללבוש אחר השיבה עד ה-30 בגדים מכובסים. מה עושים? נותנים למישהו אחר ללבש אותו. הוא הדין אם יתנו אותו על גבי קרקע שעה אחת, גם כן שרי, כלומר מותר. מציע מנחת יצחק להשליך אותו על הקרקע. ברגע שאתה משליך אותו על הקרקע, זה כבר לא מכובס, הוא כבר מלוכלך מהקרקע. גם זו הדרך למי שלא הכין בגדים עד ראש חודש אב, אז יכול לתת למישהו אחר ללבוש, או שישליך אותו על הקרקע, ואז יוכל להשתמש בו. הקרקע הכוונה קרקע, לא הבתים שלנו עם הריצוף. ראיתי גם שיש מי שרוצה להגיד שהבגדים, הריצוף שלנו גם כן, הרי יש שם אבק, יש לכלוך, אפשר לסמוך גם על דברו. ממשיך מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"א בסעיף י"ד, אסור לגדולים לספר לקטנים, כלומר גדולים לא יספרו תספורת לקטנים, ולכבס כסותם בשבת, כלומר בשבוע שחל תשעה באב ליום בתוכה. כלומר אסור לנו לכבס לקטנים או לעשות תספורת לילד קטן. הוא מוסיף הרימה, מי הוא בגדים שמלפפים בהם הקטנים לגמרי, שמוציאים בהם רעי ומשתינים בהם, הנבדה עם השרשרי, ואפילו בבגדי שאר קטנים נוהגים להקל, ככה מביא הבית יוסף. זאת אומרת, הבגדים של התינוקות שלנו שמתלך לכי, היום אנחנו לא משתמשים אלא בחיתולי בד, חיתולים חד פעמים, אבל הבגדים שעל הגוף שלהם, שהם מאוד מתלכלכים, כי הילדים הקטנים מלכלכים, יהיה מותר לכבס. כלומר, גם אנחנו הגדולים לכבס את של הקטנים, אבל לא לנצל על טרמפ על הדבר הזה. כלומר, אם יש לנו מכונה או חצי מכונה של בגדים של תינוקות או קטנים, ילדים קטנים, אנחנו לא נשתיר גם את המכנסיים או את הסמלה שלנו על הדרך, כי בכל מקרה כבר מחפשים. לא, הדבר הזה אסור. מה שאנחנו מדברים, אם כך, לגבי החלפת בגדים, מדובר על הבגדים העליונים, אבל הבגדים התחתונים שלנו, לבנים, גרביים וכדומה, שמחליפים אותם מפני הזיעה, לא בשביל תענוג, מותר לכבס וללבוש. וזה מה שמביא פסקי תשובות. ואין האיסור אמור אלא במחליף בגדיו לתענוג או להתנאות, אבל מחמת לכלוך או ריח רע של זיעה מותר להחליף. לכן כתבו הפוסקים שבארץ ישראל, משאר מדינות שהחום וההבל שבימים אלו רב, יש להקל למי שסובל מאוד מזיעה להחליף הלבנים והגרביים ואף מטפחות אף ומגבות שילכלכו. אבל בגדים העליונים ככותנות, מכנסיים וחליפה, אין להקל להחליף בימים הללו, אלא אם כן איסטניס גדול וסובל מאוד מהזיעה. כך מביא לנו הפסקי תשובות. צריך לציין שהרב עובדיה יוסף, הוא כותב שגם לבנים וגרביים, הבגדים התחתונים שלנו, צריך להכין מבעוד מועד, כמו שאמרנו, שלא יהיו בגדר של בגד מכובס. בואו נסכם הלכה למעשה. לעניין כיבוס, ראינו שנחלקו המנהגים. פוסקי הספרדים אומרים שיש איסור כיבוס ולבישת בגדים מכובסים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. פוסקי האשכנזים, איסור הכיבוס כבר מראש חודש. זה דבר אחד. דבר שני, לדעת פוסקי האשכנז, אין איסור להחליף בגדים תחתונים למרות שהם מכובסים. והפוסקים הספרדים אומרים שצריך לדאוג מראש שלא יהיה בגדים תחתוניים בגדר בגד מכובס. דבר הבא בתור, אין איסור כיבוס חל על בגדי ילדים ותינוקות שמתלכלכים הרבה. וסיכום הלכה למעשה אחרון לעניין הזה של כיבוס, יש להכין בגדים לתשעת הימים או לשבוע שחל בו מבעוד מועד. ואיך זה? תלבש את הבגד זמן מסוים, יספוג הבגד קצת מזיעת הגוף, מריח הגוף, ואז יהיה מותר ללבוש את זה בתשעת הימים ובשבוע שחל בו. במידה ולא הכנת, מספיק להשליך את הבגד לקרקע, יש כאלה שאמרו לדרוך עליו, ואז גם במקרה הזה הבגד יהיה מותר לשימוש. הימים הללו, ימים של חשבון נפש, ימים של חשבון עמוק והתבוננות, מה היה לנו? מה הביא עלינו את הצרה הגדולה הזו, שכבר קרוב ל-2,000 שנה, ועדיין בית המקדש והר הבית, שואלים מהלכים בו ומחבלים מהלכים בו. ואנחנו עדיין מצפים ומייחלים לגאולה הקרובה. צריך לקבל כל אחד ואחד על עצמו, בעיקר לאור דברי חז"ל על הסיבות שהביאו אל החורבן, אהבת אחים ואהבת לרעך כמוך. להוריד מהליבנו עניינים כאלה ואחרים, ולא שאין קשיים, יש, אלא הגדלות של אדם הוא שידע שכל מה שקורה בעולם הזה הם, למרות קשיים, למרות הכאב, למרות הדברים הנראים בלתי אפשריים, הם לטובתנו. ומטובתנו, טובת האדם הפרטי, טובת הלאום היהודי, טובת הרוח הגדולה הנושבת בתוכנו, רוח השם. מרצון שנזכה בעזרת השם בשנה זו, אנחנו היום בכ"ד תמוז, מי יודע, אולי נזכה אנחנו שיקוים בנו שהימים הללו יתהפכו כדברי הנביא, מאבל ליום טוב ומיגון לשמחה. אמן ואמן.